טוב. מה?
אני סיימתי.
לכבות שמה. לא, לא, יש לי כאן, זה עוד חם מדי. צריך עוד כמה דקות שזה יתקרר קצת. טוב. אנחנו במאמר השלישי בפסקה סמכת. התקדמנו הרבה, למה? לא. לא, זה היה פשוט, לא? השתלשלות העברת המסורת מדור לדור, מהזוגות עד לתלמידי רבי עקיבא. טוב, אז אני חושב שבאמת אנחנו בפסקה סמכת, נכון? כן? לא, לא, ככה, לפי מה שאני... נושא חדש בסיפור הזה, זה כמעט עד סוף המאמר השלישי. השאלה כאן היא שאלה מאוד חשובה. מאוד חשובה, זה איך נגדיר את זה ככה? תוקפן של דרשות חז"ל. יש אצל חז"ל, זה בגמרא, דרשות, נכון? ויש בכל המדרשי ההלכה גם כן. דרשות שלא מעט פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה הקשר בין הדרשה ובין מה שנראה לנו פשט הפסוק? לפעמים זה נראה רחוק, רחוק, רחוק. כן? לא, 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 בכלל, 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 בכלל. עד קשה לכך שגם חז"ל בעצמם אומרים שלפעמים על קוצו של זה או תק מסוים תלו אלפי, אלפי, אלפי הלכות. כן, לא, בסדר, זה לא רק זה, זה באמת. יש הלכות רבות מאוד ש... קשורות במחאות או לפסוק מסוים, זה לא מקרא טוב, לפעמים זה למילה, לפעמים זה לעוד בתוך מילה. תראה, זה הנושא כאן, וזה נושא חשוב, חשוב ביותר. אז אומר כאן, אכן, מוצא אני דברים כאלה בחלקים מסוימים של מאמריהם, וזה סותר מה שאתה מספר על כללי דבריהם. כך הם מפרשים אחדים מפסוקי התורה בדרכים שההיקש ההגיוני מחיקה. הרי אתה בא ואומר, יש לנו שיטה, יש לנו כללים, מידות, כן? כדי לדרוש. אבל לפעמים באמת זה נראה רחוק מאוד. ונפשינו מעידה וליבנו אומר לנו כי אין כוונת הפסוקים ההם למה שהזכירו החכמים פעם בדינים ופעם בדרשות. וכן אגדות ומעשיות, שזה עוד... שהם מספרים מחריק אותם השכל. טוב. לגבי הדבר האחרון, הוא היה צריך לענות לו, תעיין בבאר הגולה של המהר"ל, המהר"ל בא קצת אחריו, אז זה... אבל עובדה היא שזאת שאלה שבאמת העסיקה ומעסיקה גם היום. כן? אז הוא אומר לו כאן. אז שמת לב כמה מן הדיוק והדקות יש בפירושם למשנה ולברייתא, וכמה יודעים הם להעמיק חקר וברר אמיתת דברים בלי יתר וחסר במילים, על אחת כמה וכמה בתוכן. טוב, בסדר. אבל ראיתי, כי הם הגיעו בזה למעלה מכל מה שהושג בחוכמה ניצוח. אכן ההוכחות שלהם הן עליהם פיחה. אז אומר, הייתכן להניח, אומר לו החבר, הייתכן להניח כי אדם המדייק דיוק כזה לא יבין בפסוק מה שאנחנו יודעים בו. אומר לו, דה, זה מנענים נאותו, דווקא, לא חייב לקבל את הטענה שלך. אפשר לבאר את הקושי רק באחד משתי הדרכים. אם שאין אנחנו יודעים דרך כפירושם לתורה, או שמפרשי ההלכה לא היו מפרשי התורה. טוב, נתחיל מהטענה השנייה. בגדול, רגילים לעשות הבחנה בין הצד ההלכתי וצד ההגדה. כאילו פתאום בצד ההגדה, שם, מי שמדבר שם זה אנשים אחרים. סליחה? רבי עקיבא מופיע בצד אחד וגם בצד השני, וכולם מופיעים בשני הצדדים. אתה לא יכול לבוא להגיד, יש כאלה שהתמחו בפירוש ההלכתי של הפסוק, ויש כאלה שעסקו בצד האגדי. לא, זה מה שאומר לו כאן. אך הדרך השנייה לא תתאחד. פירושם לפסוק יראה לנו רק לעתים רחוקות פירוש הגיוני, המתאים להוראה הפשוטה של המילים. לעומת זאת, לא מצאנו להם פירוש בדברי ההלכה שהינו בתכלית ההתאמה להיגיון. אז אנחנו נשארים לכאורה עם הקושי. וכאן בא הדבר החשוב ביותר. אנחנו רגילים לתפיסה האומרת שהתורה שבעל פה היא פירוש של התורה שבכתב. כי זה יסוד הסיפור כאן. שאלה, האם אנחנו מקבלים את האמירה הזאת כנתון, או שמה יש משהו אחר. זה מה שהוא רוצה לברר. שתורה שבעל פה היא לא פירוש של התורה שבכתב, אלא מערכת היחסים בין תורה שבעל פה ותורה שבכתב היא שונה ממה שאנחנו רגילים בעקבות בעיקר דברי הרס"ג לחשוב שכל דבר יש לו מקור אסמכתא, כפי שאנחנו נראה, כן, בפסוק כלשהו. הגמרא בעצמה אומרת לא מעט פעמים על דבר מסוים שזו אסמכתא בעלמא בלבד. אתה יודע, אז יש שאלה באמת, מדוע בכל זאת רצו לקשור בצורה זו או בצורה אחרת, עקומה לפעמים, לפחות שנראית לנו עקומה, או שמה אנחנו נבוא ונגיד, להפך, המקור זה תורה שבעל פה. ויש דברים שעלו על הכתב, מסיבה זו או מסיבה אחרת, וגם צריך לחשוב ולעקור מה הסיבה להעלת אותם דברים על הכתב. שתי תפיסות, כן? ואכן חכמי ישראל התחלקו לפי החלוקה הזאת. כן? מעניין לראות שאצל רס"ג, כאשר הוא מעלה את הטענה שאכן התורה שבעל פה היא פירוש של התורה שבכתב, הוא מעלה את זה בפרק שהוא דן במערכת היחסים עם הנוצרים. זאת אומרת, הוא נלחם נגד הטענה של הנצחות שבאה ואומרת, תורה שבכתב, נניח, אנחנו מקבלים. טוב, יש כאן גם מקום לשאול הרבה שאלות, כן? אבל תורה שבעל פה זה המצאה שלכם. זה כמו שהקראים הצדוקים ועוד הרבה במהלך כל ההיסטוריה, כן? ולכן רס"ג בא ואומר, יש לנו בסך הכל זה תורה אחת, זה מקשה אחת וזה פירוש של זה. בסדר? ובעקבות רס"ג הלכו רבים רבים.
איך בכיוון הנוצרי נגיד של התורה שבכתב לוקחים משהו כמו עין תחת עין, הם מסבירים את זה מילולית?
לא, הם לא מסבירים את זה מילולית. כל הפירוש הנוצרי, הנצרות הקתולית בעיקר, היא אלגוריה. ברית מילה זה עורלת הלב.
ולכן לא צריך לקיים.
זאת אומרת, אחרי שהם קיבלו את ההחלטה לבטל, הם התחילו לתת פירוש אלגורי לכל הפסוקים בתורה.
אז אבל יש להם מסורת אלגורית משלהם. בסדר? מה שהפרוטסטנטים שללו. אז נגד הטענה היא שהכל הוא פירוש אלגורי ולא מחייב, אז באמת היה צורך לבוא ולהסביר שיש קשר בל ינתק בין שני ה... בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה. כן, לשלול לגמרי את הטענה הזאת. בסדר? אבל זה נכון שאם אנחנו נצמדים ממש לטענה הזאת עד הסוף, יש כאן בעיה. יש כאן בעיה. ולכן צריך לדעת שקודם כל, גם בעיה עצמה, יש שיטה אחרת. כי על פי הדברים, הכרה זה מתחלפות. על פי הדברים, לא על פי הספר. טוב, אז אפשר לבוא ולשאול שאלה, למשל, מה עשו בני ישראל במדבר, נחת פיליפ. איזה שיטה, רש"י או רבנו? הציווי על הנחת תפילין זה בספר דברים. אז זה בסוף 40 שנה. לא, אז 38 או 39 שנים לא הניחו תפילין? היה ייתכן דבר כזה? היה עליה לדעת? אז יש כאלה שאומרים שכן מפני סכנת הדרך, אבל למשל יש...
כמו הברית מילה שלו
עושה, כן? כן, כל מיני דברים. אבל למשל, הרשב"א, בשאלות ותשובות שלו, מתמודד עם השאלה ואומר, קובע יסוד, שקודם כל יש תורה שבעל פה, ומשה רבנו הסביר לבני ישראל איך מניחים תפילין, מה שמים בתוך התוטפות. ובסוף, כאשר הוא הצטווה על ידי ריבונו של עולם לכתוב את הפרשה הזאת, אז הוא כתב. אבל מה שקודם לכל זה תורה שבעל פה. ולכן כל מקום שנאמר משהו לגבי כדי לסמוך הלכה מסוימת על הפסוק, זה הסמרת באלמן. המקור זה באמת תורה שבעל פה. זה מה שמשה רבינו אמר. ומה שהתגלגל אחר, משה קיבל תורה, מסרה לישוע וישוע, כל שרשרת הדורות, עד שהגענו למשנה. ויש סיבות שהביאו לכתיבת המשנה, אפילו צריך לדייק, אני תוגע עושה את הדיוק הזה, זה לא ספר, זה תוכן שנמצא בעל פה, שהוא עלה על הכתב, זה לא אותו דבר. לכן התורה נקראת מקרא, היא לא ספר, היא מקרא. כדי להדגיש את ה, את ה, את ה, את הממד הזה של הקריאה, של העברה, של המסורת. כן? זה דבר חשוב. אז הוא אומר כאן, טוב, טוב מזה כי נאמר כך, מה נפשך? או שהיו להם בדרך פירוש התורה סודות שבאו להם בקבלה, במסורת, כן? בדבר השימוש ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. זאת אומרת, מעבר לצד הפורמלי, שיש ביוד ג' מידות, יש משהו. למשל, לכאורה, אם יש כלל שנקרא גזרה שווה, אני יכול לעשות שימוש בכלל הזה בכל מקום. למה שמישהו יגביל את אותי? באים חז"ל ואומרים, רגע, יש דבר כזה נקרא גזרה שווה, ואין אתה רשאי לדון בגזרה שווה, אלא אם כן, קיבלת במסורת. סודות הנעלמים מאיתנו, או שהשתמשו בפסוקים על הדרך הנקראת אצלם, אסמכת. כן? שאינה כי אם סימן לדבר שהיה ידוע להם בקבלה. הנה, שוב. יש קדימות לבעל פה. כך ביארו את הפסוק, למשל, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ אגן אכול תאכל. אז מה עשו עם הפסוק הזה? עם הפסוק הזה, שדרשו אותו בגמרא, אמרו מכאן הציווי, לא על שבע אלא על שש, כן? כן, הוסיפו אחר כך את הסיפור של הבשר, כן?
מה הקשר בין הפסוק ובין העובדה שיש מצוות לבני נוח?
כולם שואלים, זו הגמרא במסכת סנהדרין. שהגמרא באמת עוסקת בסוגיה של מצוות בני נוח, כן? וגם אם אנחנו רגילים...
סליק להקליט?
מה?
סליחה רגע.
אז בדף נון רב עמוד ב', ששם הגמרא קודם כל קובעת כלל או כללים שיש, למשל בדף הקודם, תנור הבנן, שבע מצוות נסתוו בני נוח, דינים וברכת השם, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכת דמים וגזל ועבר מן החי. בסדר? יש שם כמה מחלוקות, רבי חנינה אומר אף על אדם מן החי, רבי חיתקה, טוב, בסדר, לא ניכנס לכל, לכל הדברים האלה. ואז הגמרא שמגיעה לשאלה הקלאסית של הגמרא, מנענה מילה? מאיפה הדברים האלה?
אין קשר.
לא, היא שואלת. אתה בא ואומר, הנה, יש הלכה ידועה. שואלת הגמרא, מה המקור? שאלה, מדוע אני צריך את השאלה הזאת מה המקור? אבל, אומרת אמר רבי יוחנן, די אמר קרב היצב השם אלוהים על האדם למור מכל עץ אגן החול תוכן. ועכשיו הוא בא ואומר, הנה הדרש, והיצב אלו הדינים. וכן הוא אומר, כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו. השם, ויצב השם, זו ברכת השם. וכן הוא אומר, ונוקף שם השם מות יומת. אלוהים, זו עבודת כוכבים וכו'. זאת אומרת, לקח את הפסוק הזה, פירק אותו. זה כל פעם כשיש אזכור של שם, אמר, אה, זה כמו הפסוק שמה. זה נשמע קצת בעייתי. אם אני בא ואומר, אם אני מבין את הביטוי הזה מנה נמילה, במובן הזה שזה המקור.
זה הופך.
הוא
אומר, זה כאילו הסמכת למשהו שאנחנו יודעים.
אז זאת השאלה, איך אני מתמודד עכשיו עם האמירה הזאת? כן. או מי מחייב את מי? לפי היגיון, לפי ההיגיון הפשוט וסדר הצגת הטענות בגמרא, הייתי צריך לבוא ולהתחיל, בוא עכשיו נלמד פסוק ונראה מה אנחנו לומדים מהפסוק. מסקנה, יש 6, 7, 8, 9 לפי המחלוקות שיש מצוות על בני נוח. זה נשמע סדר ההגיוני להצגת הדברים? לא. קודם כל, יש לנו ברייתא, תנור הבנן. בתנור הבנן בברייתא הזאת שמה, אף אחד לא שואל שאלות לגבי המקור לדברים האלה. יש מחלוקת עובדתית. האם יש באמת 7, האם זה 8, האם זה 9 וכו'. בסדר, כן? אז מה הצורך פתאום של הגמרא לבוא ולשאול מנעני מילי? תגיד, זה המסורת. כן? אבל המקור הזה, אם אני שואל כל אדם, מה אתה מבין מהפסוק? ויצר השם אלוהים על האדם למור מכל עץ הגן אכול תאכל, כל אדם נורמלי היה אומר לי מותר לו לאכול הכל. לא, כולל הכל. כולל הכל, זה אך, אחר כך זה הפסוק הנוסף. אך מן העץ אשר בגן.
יש פה עוד
איזה
גימיק
קטן,
שבעצם הגמרא מתארת את שבע מצוות בני נוח לאדם הראשון.
ברור, 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 זה כי רוצים להגיד שזה מהרגע הראשון יש משהו כבר, לא יכול להיות אחרת, כן? אגב, יש לו כבר כמה צווים לאדם הראשון. בדיוק הפסוק הזה, מכל עץ הגן, אכול תאכל ופרו ובו. אז מה אתה מלביש עליו סיפור של מערכת המשפט, איסור עבודה זרה, הוא מסכן עוד לא עשה שום דבר, זה כבר... אגב, לפי המשך הסוגיה, זה לא שבע. אם לוקחים את כל הדעות וזה, והם מגיעים למשהו כמו 30 מצוות. זה פחות או יותר מה שאנחנו מקיימים היום, חוץ מתפילין וציצית, יש לו הכל, כן? זאת אומרת, מה, זה בדיוק השאלה כאן שמעסיקה את רבי יהודה הלוי. כך הוא אומר. או שישתמשו בפסוקים על הדרך הנקראת אצלנו, אצלם, אסמכתא. שאינה כי אם סימן לדבר שהיה ידוע להם בקבלה. כך בערו את הפסוק וצב השם אלוהים על האדם לאמור מכל העץ הגן אכול תאכל. כרמז לשבע מצוות בני נוח. בדח שם, וזה הוא מביא עכשיו את הגמרא, והעצה ולו הדינים, השם זה ברכת השם, אלוהים זו עבודה זרה, לאדם זו שפיכות דמים, לאמור זה גילוי עריות. נכון? כשכל אחד שרואה את המילה לאמור מיד חושב על גילוי עריות. מכל עץ הגן זה גזל, אכול תאכל זה עבר מן החי. מה רב המחק בעניינים האלה ובין הפסוק הזה? אין זאת, כי אם קבלה היה בידם עניין שבע מצוות אלו, וסמכו על הפסוק הזה דרך סימן, למען הקל בזה על זכירת המצוות. זאת אומרת, כאילו יחב יש בעיה טכנית. לא היה להם ספרים.
איך אתה זוכר את הדברים?
מה למדו בעל פה? התורה. אחר כך המשנה, אבל קודם כל תורה. כדי לזכור את כל השולחן ערוך דאז, מה עשו?
היה נותן בהם סימנים.
היה נותן בהם סימנים, בדיוק. פשוט לא. אז הבן אדם היה אומר, ויצב השם אלוהים אמור וזה, הנה הוא זוכר, 1, 2, 3, 7. טוב. ותשובה ראשונה. כן? אגב, גם כן זה אותו סיפור, יש תרי"ג מצוות. כמה מחלוקות יש על הרשימה? מה יש בתוך התרי"ג? בלי סוף שיטות, לספור. בעשרה מאמרות נברא העולם. כמה שיטות יש כדי לספור? זאת אומרת שיש משהו שבאמת קודם, יש מסורת. זה תורה שבעל פה, זה המהות של המסורת. עכשיו יש בעיות.
זאת אומרת שזה קודם לזיכרון.
כן, זה מה שהוא אומר.
בצרח חדש ורחב.
כן, אותו דבר, אותו דבר. ואז הוא אומר, ויתכן כי פירוש הפסוקים שימשו אצלם שני האופנים כאחד. הוא אומר, מעבר לזה, יכול להיות שני דברים. יש באמת הבעיה של האסמכתות, איך אני סומך את הדברים על הפסוקים, כן? ויש, איך אני עושה שימוש באותן מידות. רבי ישמעאל, בי' ג' מידות, כן? איך אני עושה שימוש במידות האלה? מי קובע את כללי המשחק במידות האלה? כן? ואולי היו איתם עוד אופנים שנעלמו מאיתנו. טוב, מה אני עושה עכשיו עם הלכות למשה מסיני? שדווקא אין מחלוקת בדברים האלה. לא. יש דברים שאומרים הלכה למשה מסיני. אז איזה פסוק אני מנה למילה, אין לי שום דבר. ולכן התשובה היא באמת הלכה למשה מסיני. אז מה אני עושה? אנו, אין לנו כי אם לסמוך על קבלתה. הואיל, ועובררו לנו חוכמתם וחסידותם והשתדלותם הרבה, בבירור האמת, ויותם המון רב, זה מה שהוא אמר בסעיף הקודם, כאשר הוא דיבר על זה, שזה לא מדובר בחכמים מועטים, אלא לחכמים האלה היו תלמידים, אלא תלמידים תלמידים, ויש תלמידים של התלמידים וכו'. כן? אשר לא תיתכן אצלם עורמה מסוכמת. אין לנו איפה לחשוד בדבריהם, אמנם יש לנו לחשוד בהבנתנו. הבעיה אצלנו. אנחנו צריכים לעשות מאמץ, כי עכשיו אנחנו קוראים את הפסוק ויצא והשם אלוהים על האדם למור אך מכל הגזד, זה נראה לנו מוזר, ויצא, זה דינים, זה, כי אנחנו איבדנו למעשה חלק מהחוכמה הזאת, ואנחנו לא מבינים את, את הקשר בין המילה המדויקת, המשמעות לפי הדרשה, והפסוק המובא כדי לסייע להבין את הדרשה. ולנו יש בעיה היום. אנחנו לא רואים. למה? כי אנחנו לא מבינים את לשון הקודש. זאת אומרת, יש אסוציאציות שלמי שמבין את לשון הקודש, הן ברורות לו. אבל העולם התרבותי שלנו הוא אחר לחלוטין. אנחנו חושבים אחרת. ולכן קשה לנו מאוד לפעמים להבין מה שהיה מובן וברור לכל אחד. וזה מה שמעיתו היה אומר, זה עיקר הלימוד. להבין את המשמעות העברית, המקראית של המילה. ואז אם אני מבין, אני מבין שמשהו שנראה רחוק, אולי למעשה הוא קרוב מאוד, ולא רק קרוב, הוא דומה. ולא רק דומה, הוא זה. כן? וזה דורש לימוד בפני עצמו. כי אנחנו, איך אנחנו תופסים את הדברים? אנחנו תופסים את הדברים איך שאנחנו חווים אותם בעולם שלנו. אבל יש כלל, וזה מי שמביא את הכלל הזה, זה בעיקר השלח. בספר כשם הכותב, כמה וכמה פעמים מדבר בתחתונים ומרמז בעליונים. למשל, יש מושג שנקרא יד. מה זה יד? זה יד, הנה, זה יד. אומר השלה, אתה לא הבנת שום דבר. יש קודם כל יד למעלה, לכן יש מושג כזה שנקרא יד השם. אתה רוצה דוגמה בעולם הזה של משהו שדומה ליד השם, זה היד שלך. צריך להפוך את הקערה על פיה. זה בניגוד מוחלט לשיטת הרמב״ם, כמובן, בתחילת המורה, כן? שאומר היה הפוך. יד השם זה משל... כדי שאנחנו נבין. אומר השלה, לא הבנת. יש קודם כל, לא רוצה להגיד מושגים, אבל יש. למה? כי יש אותיות. עם האותיות האלה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת, יש משהו בתוך האותיות, בתוך השורשים. אז למשל, אחד מהדברים שמאוד קשה לנו היום, זה שבעקבות הקלעים שנקבעו בעברית המודרנית, שורשים זה של פועלים או לא של מילים, זה בדרך כלל שלוש, לפעמים ארבע, כן? לא נכון. רש"י לא מעט פעמים בפירוש שלו, אומר ולמדתי מיסוד זה או אחר, שיש כאן שורש, שתי אותיות. אבל יש התפתחות, יש שורש של אותו אחת, זה האותיות עצמם, ומה המשמעות של כל האותיות, כן? ועל זה יש כמה ספרים שנכתבו. כל פעם הניתוח היה מפנה לספר שנקרא מגן דוד. היום יש גם ספר השמינים של הרב קוק. אבל שם יש הסבר על המשמעות, על המהות של כל אות. ואחר כך יש הרכבה של האותיות. אז זה מתחיל בשתי אותיות. כן? עד שאתה מגיע אחר כך לשלוש אותיות וזה. ולכן, אם יש אותיות משותפות, אז צריך להבין מה משותף, ואם יש עוד אחר כך שמבחינה בין מילה למילה, אז יש לזה גם לזה משמעות, כן? זה חלק מהלימוד של 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 שפת המקרא, כן? אם אתה מבין את הדברים האלה פתאום, אז אתה תתחיל להבין מה, לא מה מסתתר מאחורי הפסוק, אלא למעשה הפשט האמיתי של הפסוק. ולכן כאשר באים ואומרים לך למור, זה גילוי העריות, אולי תתחיל להבין. וזה לא פתאום נשמע לך מוזר לחלוטין וסתם לצורך זיכרון, אלא יש רובד אמיתי עמוק שבתשתית כל, כל הדברים האלה, כן?
אז בכל מקום שכתוב לימור זה...
לא, זה לא אומר שבכל מקום כתוב לימור, זה אומר שאנחנו צריכים לשבור את הראש, ולהבין מדוע הם הגיעו לדרשה הזאת. כן? יש קשר. יש קשר. אז לפעמים צריך לעשות דרך ארוכה מאוד כדי להתחיל להבין ו... ולראות. למשל, יש שאלה מאוד גדולה. מה המשמעות של הצו פירו ורבו? גמרא מפורשת, מחלוקת בית שמאי בית הלל, במסכת יבמות, לגבי מספר הילדים, נכון? בסדר. שואל, מקובלים שואלים שאלה פשוטה מאוד. ולפני החטא, מה הייתה המשמעות של הצו הזה? האם מדובר על ההולדה כפי שאנחנו מבינים היום? תשובה לא. הנה השאלה. אז מה המשמעות בעולם ללא חטא של הביטוי הזה, פרו ורבו? ולא סתם הם שואלים את השאלה כדי לדעת מה היה, או מה היה יכול להיות. אלא, כי יש אמירה שלהם, של חזל, שמה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה ואין תשמיש המיטה. ומכיוון שהתורה היא נצרית, מה שדיברנו בשיעור הקודם, איך אני במצב משתנה, לוקח את הצו הנצרי הזה ומבין את משמעותו בהתאם למצב החדש? זה העמל התורה שדיברנו עליו.
המוסלמים
הגיעו לזה
משהו אחר.
בסדר. אז מה עושים עם הדבר הזה? אז אם אני מבין במשמעות המקראית את הביטוי הזה באמת, אני יכול להבין את השורש, את היסוד, החוק, כמו שדיברנו, כן? שמסתתר מאחורי הדבר הזה, ולדעת שבמצב מסוים זה נקרא פרו ורבו, מחלוקת בית הלל בית שמאי כמה ילדים בפועל, כי זה מה שצריך, ובמצב אחר זה יכול להיות שזה משהו אחר. אבל זה המעמד ש, שצריך לעשות אותו. ולכאורה צריך לעשות את, את זה לגבי כל דרשה, גם אגב לגבי הדרשות שנראות ברורות ביותר.
זה
עמל התורה. זה עמל התורה. זאת אומרת להבין מה הקדוש ברוך הוא דרך הגילוי שלו בתורה רוצה מאיתנו, ולא מה שנראה לי שזה, כן? בסדר?
אז מה זה ניתן בקודם? לפני
החיים,
מה זה?
לא. בסדר? זה בדיוק הנושא הזה. כן? אין לנו איפה לחשוד בדבריהם. אומנם יש לנו לחשוד בהבנתנו, וכן אנו נוהגים בכל דברי התורה שאינם מובנים לנו. את קוצר ההשגה בהם אנחנו מייחסים אך ורק לעצמנו. קצת ענווה. טוב, אז זה לגבי השאלה הראשונה, או החלק הראשון של השאלה שהוא נשאל. עכשיו לגבי האגדות, אשר לאגדות, מה אנחנו עושים? מה היה הגובה של משה רבנו? באיזה גיל התחתנה רבקה? באין ספור אמירות שנראות בעייתיות.
לא מסתדרות.
אשר לאגדות יש מהן המשמשות הצעות והקדמות לדעה שהיו מבקשים לחוזקה ולאושרה. כך למשל אמרו כשירד ריבון העולמים למצרים, מה הוא ירד באמת? יש דרש מאוד יפה בגמרא, לעולם לא ירד, הוא עלה פחות מ10 טפחים ולא עלה, מה זה הדבר הזה? מה... מה אכפת לי אם זה 10 טפחים או 8.5 או 20. כדי לחזק את האמונה כי יציאת מצרים באה באמת בכוונה מאת האלוה יברך. אני אגיד את זה אחרת. הרי, כל הרוב, לא רוב הגדול, במדרש מוצאים לא מעט כאלה. וכולם שואלים, טוב, זה בסדר, נו, זה סיפור יפה לילדים, זה... אבל אנחנו המבוגרים, אנחנו... הצלחנו להשתחרר מהדברים הילדותיים האלה, אז מה אנחנו עושים עם הדברים האלה? לא, צריך לדעת, לחזל יש שפה משלהם. יש קודים, יש ביטויים, יש קו מסוים, יש רעיונות שהם רוצים להעביר. והם בתקופה שלהם השתמשו בשפה מסוימת כדי להעביר את הדברים. אז צריך לשבור את הראש, אותו דבר. אז אומר כאן, לא במקרה ולא באמצעות תחבולה מעין תחבולות אנוש, או באמצעותם של רוחות הכוכבים, של המלאכים, של השדים, או באמצעות כל מה שיעלה בליבו של חושב, אלא בדבר האלוה לבדו. ואין ממרתם זאת, כי אם על דרך מה שהם אומרים פעם בפעם, כביכול. אגב, אצל הקריאה אצל המקובלים של המילה כביכול, זה מתחלק לשניים. חף בית, יכול. חף בית זה מספר אותיות. זה מספר אותיות שבהם נברא העולם. מי שברא את העולם יכול. זה כביכול אצל המקובלים. כן, אז זה רחוק מהמשמעות המודרנית, כן? ממרה שהורתה היא, אילו היה הדבר אפשרי, כי יהיה כך וכך, כי אז היה כך. אבל הדבר אפשרי, כי זה תלוי ברצון הבורא. אז חף בית יכול. והיא אף גם זאת, ממרה זו אינה בתלמוד. כי אם בסידורים אחדים. אך בכל מקום שתמצא כמותה, זה משמע בקירוב. ומעין זה אמר בספר מלאכים, מיכיהו לאחאב, ראיתי את השם יושב על כיסא וכו'. ויאמר השם, מי יפתה את אחאב ויעל ויצא הרוח וכו', עד סוף כל המאמר שם. לא, מה זה יושב על כיסא? שוב, אנחנו חוזרים לאותה שאלה, וכולם התמודדו את זה. אז אם זה רמב״ם, מה הוא יגיד? זה כדי, אתה, מה אתה מכיר? אתה רואה מלך בשר ודם, הוא יושב על כיסא מפואר. אז תתאר לעצמך שריבונו של עולם, זה טוב. לא הסגנון של ריאל בדיוק. ועל סד האמת לא היה שם דבר למעלה ממה שהביע במאמרו. הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאך האלה, ושאר הדברים שם אינם כי אם הקדמה ומבוא מליצי שלא באו אלא לחזק אמיתות הדברים האלה. אז אין לה הקדוש ברוך הוא כיסא?
תלו את מי שואלים.
אפילו יש לו כיסאות. כי דניאל מדבר על כיסאות. והגמרא במסכת חגיגה דורשת. לא, אז הגמרא דווקא בחגיגה דורשת בכיוון אחר. יש לו כבר כיסא למעלה. הוא שמע מלך מלכי המלכים. עכשיו זה הבעיה, זה הכיסא למטה. האם אנחנו ממליכים אותו באמת על עצמנו? אז אפשר שוב לבוא ולהגיד. טוב, דרשה יפה. אין ספק, הרעיון ברור. לא צריך להתווכח עם הרעיון הזה. אבל זה פשט המקרא. כן. כן. יש מושג כזה שנקרא כיסא השם. כן. והשאלה, אם אנחנו מוכנים להניח גם את הכיסא פה. כן, אז השכינה, בסדר, אז אפשר לדבר אחר כך על מדרגות של הגילוי, שכינה תתאה, הילאה, הכל אפשר. אבל צריך להבין שמבחינתנו, הקריאה היחידה, הלגיטימית אפשר לבוא להגיד, היא של חז"ל. אין לנו קריאה אחרת. ולכן היום, כאשר מדברים על, איך אומרים היום? הבנת הפשט ללא חז"ל, זה לא יהודי. אף פעם לא הלכו בכיוון הזה. הקראים הלכו בכיוון הזה, הפרוטסטנטים זה מה שהם עושים, אולי. כי אין לנו הבנה בדברים. כי שוב אנחנו חוזרים לנקודה היסודית, האם יש לנו הבנה מדויקת של המשמעות של המילים, או שאין. כן? אז זה בדיוק הדבר הזה. ואז הוא אומר כאן, ויש שהאגדות מספרות על הראייה רוחנית במראה. ואין זה פלא שחסידים כאלה יראו בכוח פרישותם הגדולה וזיכור דעותם, צורות כאלה, מעין מדומות, מעין שיש להם אמיתות מציאות גם מחוץ למחשבה, כאשר ראו אותם הנביאים. למשל, אם בתחילת ספר ירמיהו, מה הקדוש ברוך הוא שואל אותו?
בחלום, מה אתה רואה?
לא בחלום, מה אתה רואה? סיר נפוח וזה. למה צריך לשאול אותו?
כי הוא לא יודע מה הוא רואה. הוא רואה, אבל לא יודע מה הוא רואה. אין לו פירוש לזה.
כן, אבל לפני זה קודם כל לוודא...
שהוא רואה.
אחד, שהוא רואה, ב' שהוא יודע את המשמעות של הדברים. שקד, סיר. מה זה שקד ומה זה סיר, כן? יכול לפרש את זה לכל כיוון, לכל כיוון, לכן.
לכן
הוא
לא
מפרש
בדעתו, כי זה הופך לפילוסוף.
בוודאי, וזה בדיוק, זה ההבדל. כן? אם הוא יתחיל להסביר, ככה נראה לי, על עניות דעתך, לך לבית ספר אחר, אתה יודע, לא בבית ספר, נכון, כן. ולכן כאן הבעייתיות שבכל השיטות האלה, שזה, כל פעם שמניתו היה אומר, שומע מישהו אומר, לעניות דעתי נראה לי ככה, אומר, מי זה עניות דעתך? מה זה מעניין אותנו? אגב, זה יכול להיות מאוד מעניין מה שאתה הולך לומר. אבל זה לא מה שהתורה אומרת. כל העניות דעתך זה שייך מבחינת מניתו להווה אמינה שלפני הלימוד האמיתי. זאת אומרת, זה הכנות כדי להגיע אחרי שאני באמת עברתי ובירחתי לעצמי. ונשארתי עם מספר תהיות, שאלות וזה, אז אתה מגיע ללימוד. הבלבול היום זה לבוא להגיד לעניות דעתך זה הלימוד. ואז אתה משליך את מה שנראה לך על התורה, ולא מה שאתה לא מוכן להקשיב, כן? אז אומר כאן, ודומה לזאת שמיעת בת קול, שלא פסקה מהם בבית שני. ואם הדרגה למטה מן החזון והדיבור האלוהי, ואל תחיק מאמרו של רבי ישמעאל, שזה מה שנאמר במסכת ברכות, אבל לא מיוחס לרבי ישמעאל, אלא רבי יוסי. שמעתי בת קול שמנעמת כיונה. ומאמרים דומים לזה, כי ממראות משה ואליהו עליהם השלום נתברר כי דבר זה אפשרי. אם ישפו קבלה נאמנה על הדומה לזה, יש להאמין בה. שוב, קבלה נאמנה. לא אחד שבא ואומר, אתמול בלילה נראה לי כך וכך. כן? שמה? יש קריטריונים. יש מומחים לדבר. איך יודעים שנביא הוא נביא שקר? לא, יש קודם כל מבחן פשוט מאוד. שמה?
אף שהנבואה שלו מתקיימת, אפשר להבין שגם הוא נביא.
אבל למה? לא, יש קריטריון פשוט מאוד. כי הוא אמר חלופה אחת בלבד. כל נביא אומר, אם ככה, או אם ככה. יש תמיד בחירה חופשית. כן, 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 כן. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. בכל הנביאים תמיד אמרו אם. לפעמים יש צד אחד שהוא הרבה יותר בולט. וצד אחד שכמעט ולא שמים לב אליו, כן?
נביא האמת.
נביא שקר אומר,
ככה זה יהיה.
דיבר איתו הקדוש ברוך הוא, מחר יהיה כך. בכל מקרה.
זה מה שאני לא מכיר, אני מבין
זה דווקא מליבוביץ' שתמיד מזכיר את זה, שנטוספות אומרים שנביא מתנבא על מה שראוי להיות, ולא על מה שעתיד להיות.
כן.
אז בדיוק זה.
כן.
כי ראוי זה ממש את האפשרויות.
נכון, 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 נכון. ודאי, זה נקודה יסודית. כן, כן, ברור, 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 למדבר קודם כל למדרגה הגבוהה יותר. נביא תמיד אומר או, או. אם, אם. תלוי בכם.
יונה הנביא.
ברור.
כמו הגבוה של יונה הנביא.
ברור. אם אתם ממשיכים בדרך, אם אתם ממשיכים בדרך הזאת יהיה חורבן, ואם אתם מתקנים את דרככם, לא יהיה חורבן. נביא שקר מה אומר? בטוח.
שלום.
שלום. זאת נקודה מאוד 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 חשובה.
שלום
עכשיו. כן,
יש רק חלופה אחת.
לא הבחרתי בפרק שם את זה.
כן? לפעמים צריך באמת לשבור את הראש מתוך הפסוקים כדי להבין איפה החלופה השנייה. כי הוא כל כך מבליט את הראשונה וזה.
זה נראה שכאילו, אתה יודע, אומר, כי הוא מדגיש בדיוק מה קורה.
בדיוק, בדיוק. לכן אומרים, לא יודע מה, ירמיהו בא ומבשר על החורבן. סליחה? 50-50 מבחינתו. לא, אין כאן שום נושא, שום דבר פטלי. גזרה שאי אפשר, לא. בסדר, אז זה דבר אחד. אז אחר כך יש מדרגות, אז אחרי הפסקת הנבואה, זה לא נעלם ביום אחד. יש את המושג של בת קול שמופיע בגמרא כמה וכמה פעמים, רוח הקודש, וכולי, וזה...
ומה היום יש לנו? יש משהו.
לפי מה ניתור היה אומר שלא, אבל...
מכאן שיש לו רוח הקודש.
מה? לא, מכאן שיש לו רוח הקודש, זה למדנו מזה שאחד בא יום אחד לשאול אותו, הוא עשה לו, מאיפה אתה יודע, הוא עשה לו ככה. אז זה, צריך להיזהר, כן. טוב, אז, איפה, אם יש איפה קבלה נאמנה לדומה לזה, יש להאמין. בא. אשר למאמר, אוי לי שחרבתי את ביתי לפרשו בדרך שמפרשים, והינחם השם והתייצב את ליבו, לא ניכנס לזה. ויש, האגדות הן משלים שניסו על סודות החוכמות שאסור לגלותם. אויל ולהמון הן בהם משום תועלת ולא נמסרו כי הם ליחידים שיחקרו וידרשו בהם. אולי יימצא בתוכם אדם הראוי להם בדור או באחד הדורות. גם כאן זה נקודה מאוד חשובה. וזה גם מתקשר מה שמניתו אמר, כאשר אתם אומרים דברים בשם מישהו צריך להגיד בדיוק מה שאמר. למה? כי גם אם אתם לא מבינים, אתם מוסרים בדיוק כפי שזה שקיבלתם. כי גם אם אתם לא מבינים, באחד מהדורות יבינו. זה בדיוק מה שעלול להשתבש, אם מכיוון שאני לא הבנתי והכנסתי את הניהוד דעתי בסיפור הזה, אז אני אמרתי למעשה משהו אחר.
מה עשו העיתונאים אם כולם ילכו לפי
מה שאמרנו? אז זה... ימות המשיח. כן? אבל זה בדיוק מה שאמר רבי מאיר שמעיד על עצמו. רבי מאיר? רבי אליעזר. שמעולם לא אמר דבר שלא שמע, והעידו עליו... שהוא היה אומר דברים שלא שמעתם אוזנה מעולם. איך יכול להיות? לא, זה בדיוק זה. הוא היה מסוגל להפרין בממרה שהוא עברה במדויק, פתאום במשהו שנראה חדש עבור האחרים. זה בדיוק הנושא הזה של, של עמל, עמל התורה. זה בדיוק זה. אבל זה בזכות מה? בזכות זה שלא שיבשו בדרך את הממרה. לכן היום צריך לדייק, אפילו בפסיק, בטון של הדיבור, צריך לדייק, כי אחרת זה מקבל למשמעות אחרת לחלוטין. אני מזיז את הפסיק במשפט, זה כבר משפט אחר.
זה פרשנות שלך.
ברור, נכון, 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 בדיוק, בדיוק. זה הנושא כאן, חשוב ביותר, כן? אמנם, יש אגדות הנראות כנטולות שחר, אך אחרי עיון כלשהו יתברר עניינם. כך למשל מאמר החכמים, שבעה דברים נבראו קודם לעולם. עכשיו יש כמה גרסות למדרש הזה, שישה ואיזה, בסדר, יש כמה מאיפה הוא מצטט כאן? לא, בסדר, יש גרסאות שונות כאן בדבר הזה. גן עדן ותורה, וצדיקים, וישראל, וכיסא הכבוד, וירושלים, ומשיח בן דוד. במדרש כתוב, תמיד שזה רבי עקיבא שמוסיף שמה, אף התשובה. וזה שישה דברים שמה ולא שבעה. טוב. איך יכול להיות דבר שנברא לפני בריאת העולם?
שמה?
שמה? יש עולם של מעלה ושל עולם של מטה. נברו לפני כן, כמו הנושא של מגיעת. אתה במחשבה. כן, בסדר, אבל מה זה אומר? למה דווקא אלה ולא אחרים? התשתית
של העולם.
אז הדברים האלה, זה לא בדיוק התשתית של העולם, אלא זה דברים שהופכים את העולם היום המניטו לקוהרנטי. נותנים את המשמעות לעולם. עולם בלי ישראל זה לא עולם. עולם בלי תורה זה לא, זה לא, זה לא עולם. עולם בלי גן עדן זה לא עולם. עולם בלי משיח זה לא עולם. ההיסטוריה אחר כך מגלה איך הדברים מתרחשים במציאות.
שהוא אומר שהוא הסתכל בדברים האלה
וברא
את העולם,
לא, כתוב במדרש, כתוב זה אחד, זה כתוב זה בזוהר, הסתכל באורייתא וברא עלמא. כן, לא, זה לא קשור לזה, זה מדרש אחר. כן, בסדר. אז אבל זה הדברים שאם הם לא נמצאים במציאות, העולם הזה כעולם הזה, לא כלא, הוא עדיין לא עולם הזה, הוא בדרך להיות העולם הזה. הדברים האלה הם הדברים שהופכים את העולם הנברא לעולם הזה ממש, לא לעולם הבא. ודומה למאמר החכם, תחילת המחשבה וסוף המעשה. זה כלל ידוע, כן? כל כוונת
החוכמה. סוף מעשה במה שלא.
כן, זה אותו דבר. זה אותו דבר, כן. זה יש ניסוחים שונים לגבי הכלל עצמו. כל כוונת החוכמה האלוהית בבריאת העולם הייתה התורה, שהיא עצם החוכמה. טוב, על זה אפשר לדבר חודשים. ונוסע עם הצדיקים, שרק בתוכם שוכן כיסא הכבוד. וצדיקים על צד האמת לא יימצאו כי אם בקרב אנשי הסגולה, והם ישראל. ולאלה ראוי רק המיוחד במקומו, במקומות, והוא ירושלים. ואותם לא יניק כי אם הנעלה בבני האדם ומשיח בן דוד. אך תקוות כל בני האדם ודרכם היא לגן עדן, ולכן יצוירו כל אלה כברואים בכוח קודם לעולם. טוב, על זה זכה רבי יהודה הלוי מצד האקדמיה לקיתונות של בוז, של בוז וזה, כן. כן?
גם הוא טוען שזה גזענות.
שם הוא כותב שהוא אבי אבות ה...
כן, 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 זה מה לעשות. אז יש תשובה פשוטה. תשובה פשוטה בתוך הדברים עצמם. אך תקוות כל בני אדם ודרכם היא לגן עדן. לא כתוב אך תקוות כל ישראל. אבל מכיוון שהם לא קוראים מה שכתוב אלא משליחים מה שזה. כן, כן, לא, זה ברור. זה ברור, כן. אבל בגלל הפסקה הזאת ועוד כמה פסקאות בתוך הספר, הוא הפך להיות סנו האקדמיה בגדול. כן? הוא לא הומניסט. ולכן, תמשיך.
אבל לא הבנתי. מה? יש פה סתירה, אני לא הבנתי.
לא, אין שום סתירה.
אז אני הבנתי סתירה.
איפה?
שהוא אומר
שבעצם
זה, זה, זה רק, רק ירושלים ורק
ישראל. ברור, כי זה מרכז...
כל בני האדם, כל האנושות.
נכון. זה שיש מקום מיוחד, יש מקום מיוחד. זה לא אומר שלשאר המקומות אין תפקיד.
אבל יש עם ישראל.
נכון, יש עם ישראל ויש אומות.
ועם ישראל גם הולך, גם תקוותו ללכת לגן עדן, נכון? אז זה התערפפות?
לא. לא. לכל אחד יש תפקיד מיוחד משלו. ואם אחד לא ממלא תפקידו, אז יש קלקול. זה פשוט. ישראל זה כמו הלב, אבל בלי רגל אין, אין, אין אדם. זה פשוט מאוד. לא צריך כאן לבוא עם דעה מוקדמת ולהגיד שהוא מה שהוא, ואחר כך לחפש אסמכתות בתוך הטקסט כדי להגיד, או, הנה, אמרתי לכם. מניטו היה נותן תמיד המשל של הספינה. בספינה יש מקדימה תורן, נכון? ויש דגל. למה? כדי שאם מישהו רואה את הספינה מרחוק, הוא יזהה ויגיד, אה, זה הספינה של... זה אותו דבר. זה ישראל וזה המשיח. אבל אין דבר כזה תורן לבד. בלי ספינה. זאת אומרת, התורן זה התורן של הספינה. אז קודם כל יש ספינה.
אז כל כך חשוב שכדי שעם ישראל יעשה, שאומות העולם יהיו קיימים.
ברור. כן, 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 אבל חשוב מאוד להבין שגם אם התורן עובר את קו הגמר בראש, בלי הספינה, הוא לא היה פה. אז זה ביחד, זהו, זה פשוט, כן. איפה אני, בבקשה? דומה לזה מאמר חזל. עשרה דברים נבראו בין השמשות. פי הארץ, פי הבאר, פי העיתון וכו'. מאמר הנראה אף הוא לפי פשוטו כנמנע. כדאי לקרוא את הפירוש של המהר"ל למשנה הזאת בפרקי אבות, כן? אך הוא מעיד על ההסכמה בין התורה לבין חוכמת הטבע. כי חוכמת הטבע מאמינה בנוהג, והתורה מעידה על שינוי מנהג זה. זה הניסים, כן. וההתאמה ביניהם היא בזה שגם שינוי הנוהג מקורם בטבע. על זה חולק המהר"ל, שאומר שיש סדר עליון יותר וכו', כן? כי כך הותנה עליהם ברצון הקדמון, שזה מה שגם הרמב״ם אומר והמהר"ל דוחה בהקדמה, וכך הוסכם עליהם מששת ימי בראשית. בסדר? אז אנחנו נסיים, יש לנו, כן, אפשר לסיים את המאמר השלישי. ולא אכחד ממך מלך כוזר, כי יש בתלמוד מאמרים שאיני יכול לבארם לך ביאור מספיק. ואף לא אוכל להראותך באיזה קשר הם עומדים עם העניין שהם דנים בו. מאמרים אלה הוכנסו אל התלמוד על ידי התלמידים אשר השתדלו לשמור על הכלל שהיה בידם. אפילו שיחת חכמים, שיחה תלמוד או לימוד, תלוי בגרסות. ומאוד היו נזרים לו לאמור דבר שלא שמעו מרבותם, והשתדלו לאמור כל מה ששמעו מפי רבותם. ומה ששמעו מרבותם זירים היו לאמור בלשונם ממש, מה שהזכרתי לפני זה. אפילו לא הבינו משמעו, ואז היו אומרים כך שמענו וקיבלנו. ויתכן כי לרב היו בזה כוונות שנעלמו מתלמידם. וכך הגיע מאמר זה אלינו, ואיננו מזלזלים בו, מפני שאיננו יודעים כוונתו. על זה יצא הקצף הגדול של המהר"ל בספר באר הגולה, שהוא כתב נגד ספר אחר שפורסם בזמנו, שכחתי את שמו כרגע, אבל שם זה כתב הגנה על בדיוק על כל האגדות של חז"ל, שלכאורה נראה לנו שאנחנו לא מבינים, כן? אולם, כל זה רק בדברים שאינם נוגעים לאיסור ויתר. אל נשיא אפוא לב למאמרים אלו, ובחיבורנו לא ייגרע מערכו, כי אם נסתפק באופנים שהזכרנו. עונה לו הכוזרי, כבר הטיבות לנפשי וחיזקת אמונתי במסורת, ואתה אבקש ממך כי תתייעני טעם חוכמתם, וראשית דבר אוסף נא לי הסברה בעניין שמות האלוה, ילברך, שזה הנושא מרכזי במאמר הרביעי, והחב לי מעט בעניין זה, בעזרת האלוה, ובעזרת השם בשבוע הבא.